עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת ויצא יעקב, הילך חרנה, והוא פוגש שם את גדול הרמאים לבן הארמי. דיברתי השבוע אבי עם אנשים שבסביבתו של בני גנץ, ויש להם גם כן את אותה תחושה.
חמור, אם רמאי הוא אחיו אני ברמאות, אז בני גנץ מנסה להיות רמאי בעצמו, אבל לא נראה שזה כל כך הולך לו.
למה? למה השבוע
אני מסתכל דווקא? אני מסתכל על הסקרים. א', ראית, הוא יצא עם הסיפור של הצוללות, בא לו הסיפור עם סעודיה, לאן הוא הולך? אם הוא ילך עכשיו לבחירות ולא יתקפל, הוא יתרסק, לדעתי גם לא יעבור את אחוז החסימה, בספירות מסוימת.
הוא עשה השבוע לנתניהו, תרגיל שקצת הזכיר לי את לבן הארמי. תראה, ביום ראשון השבוע בבוקר הוא העביר את המינוי של האיש שלו, הוד בצר, כמנכ״ל מהמשרד ראש הממשלה החלופי, שזה מינוי שלו. בתמורה הוא נתן את מינוי החשב הכללי לאוצר, שזה מינוי מקצועי, שזה לא שייך לאף אחד, זה מינוי שהמדינה צר כדי לתפקד. בעשר דקות אחרי שהוא קיבל את המינוי הזה, פתאום הוא מודיע על ועדת בדיקה. אז הבן אדם הזה גם למד משהו, כן?
ובאותו לילה ביבי נעלם לו בלי שהוא יודע, ואז למחרת בבוקר יש רעיון שמרוח על כל הכותרת בידיעות אחרונות, וגנץ יוצא פתטי. מה אני אגיד לך?
שני נוכלים.
כן, אבל ראינו בפרשה הזאת, אפרופו, נכון, ראינו בפרשה הזאת, שגם כשאתה הולך להתמודד עם גדול הרמאים, אתה יכול לנצח.
כן, אתה יכול לנצח. עקודים, ברודים, תשים לו מקלות. עקודים,
ברודים, בדיוק. אבל זה כשהמטרה עומדת לנגד עיניך. אתה לא רואה שום מטרה שעומדת לנגד עיניו של גנץ. אתה הבאת עליו דברים נכונים השבוע. הוא לא ממוקד, הוא מאורפל. אף אחד לא מבין מה הוא רוצה, גם לא במפלגה שלו. יעקב היה חדור מטרה, ידע לאן הוא הולך. גם מול הרמאי הכי גדול אתה יכול להתמודד. הבעיה אצל גנץ שאין לו דרך, אין לו מטרה. אתה יודע מה? ומה שהבאת זה דוגמה טובה. בסוף כל מה שאכפת לו זה לשים את האיש שלו, שיקבל עוד כמה גרושים במשכורת.
כן, עכשיו אנחנו מדברים על גנץ, באמת כאיש לא ממוקד ולא כלום, אבל נראה לי שהוא נשלט פשוט על ידי היועצים שלו, והיועצים שלו מובילים אותו לקו הישן, הקלף הבטוח, אתה יודע שפוליטיקאי אין לו מה למכור, הוא עובר לקו האנטי-חרדי, ויש לו כל מיני יועצים שהיו חברים טובים של יאיר לפיד, והם אומרים לו, אחד מהם, טוב, לא נזכיר את שמו, לא רוצה לסבר פה עם תביעות דיבה, אבל גם כן אחד שדוגל בקו הזה של הקמח החרדים.
היום זה תביעות דובאי, תביעות דובאי.
תביעות דובאי, כן. והם אומרים לו בעצם, לך לקלף הבטוח, תדרוש להטיל עליהם כנסות, תקפיא להם את חוק הגיוס, תעלה כל מיני דרישות, נשמע שהם רוצים להעלות גם את חוק הפונדקאות, והורי אחד והורי שני. אז בקיצור, גנץ הגדול שלנו, זה שהתסתובב עם החרדים ואמר שהוא יהיה בסדר, התגלה עוד הפעם כפוליטיקאי סוג חד, שהולך תמיד על המניירות והקלפים הבטוחים. הקלף שלו כרגע זה ללכת נגד החרדים. אני הייתה, היה לי איזה רספקט קצת כלפיו בהתחלה, הוא שידר לי קצת ישרות וקצת איזשהו, הייתי אומר אפילו תום פנימי, כעת הוא מתגלה גם כן כעוד איזה פוליטיקאי עלוב נפש. מה אתה אומר?
אני שואל, מה עם היועצת? ראיתי השבוע, היה איזה כתבה על גנץ, שהייתה שם יועצת חרדית שציטוטו בשמה, היא הכחישה, אבל גנץ עצמו לא הכחיש, שהוא עושה כל מה שהיא אומרת לו. והיא הסתובבה גם וחילקה כסף יפה מאוד לעיריות החרדיות, אז מה, למה היא לא עוצרת אותו עכשיו, שהוא לא יצא נגד החרדים? מה אתה אומר? אתה הרי מכיר את הנפשות הפועלות.
כן, אמרו לי משפט אחד על גנץ, שדי מקביל למה ששמעתי פעם על נתניהו, נדמה לי שמאז נתניהו השתפר קצת יותר, אמרו לי, האחרון שנכנס ומדבר לו על האוזן יוצא עם הקופה. אז יכול להיות שהיא נכנסת ואומרת את מה שהיא אומרת, ואחר כך מגיע יועץ אחר. התחושה שלי, אבי, שסך הכל זה עניין של כבוד שנרמס. גנץ נעלב מזה שנתניהו, ואומר, תמות נפשיים, פלישתים. לא אכפת לי, אני 10 מנדטים, 8 מנדטים, 4 מנדטים, זה רק מוכיח לנו, הרי פוליטיקאי לא עובד אף פעם עם תחושות אמוציונליות, לא צריך ללחם על הכבוד שלו, הוא צריך להגיע לתכלס. זה מביא אותי שוב למסקנה שבני גנץ הוא פוליטיקאי שצריך פשוט לעזוב את הבמה ולחזור הביתה. לא ראיתי עליבות כזאת, ואני מסקר את החיים הפוליטיים הרבה זמן, כמו שאני רואה קטע אצל בני גנץ.
אגב, דרי גם טוען שהוא מאשים, תראה, כשאתה מדבר על זה שהוא מתהפך פתאום על החרדים, אז גם דרי עשה לו זובור פומבי, למרות שהוא התחיל להתנהג כך גם לפני, אבל דרי טוען שבדבר אחד, ואני מתחבר, זה מתחבר למה שאתה אמרת, שהוא עריך אותו, אתה דיברת על היושרה שלו, אבל הוא עריך אותו כאדם שהוא נגיד רביניסט, אתה יודע, שזהיר בנושאי ביטחון, שלא סס לצאת, לא סס עלי קרב, לא יוצא מהר למלחמה, והנה עכשיו ראינו שבקודש הקודשים הוא לוקח את המערכות הצהליות, והוא משתמש בהם לכלים פוליטיים. עכשיו ראית את הסקר שלמעלה מ-50% מהציבור חושב שהקמת הוועדה היא פוליטית. אז לא משנה אם זה כן פוליטי או לא פוליטי, אם צהל באמת היה חשוב לו, הוא לא היה משתמש בו ככלי ניגוח ושוחק בכך את האמון הציבורי. סידם אז הוא איבד את כל האמון שהיה בו, גם את טיפת ההכרה או ההוקרה שהייתה כלפיו על היותו ממלכתי. זה, לכן כשדיברנו אם הוא מרוויח או מפסיד מהשבוע, אני חושב שהוא הפסיד בגדול.
תראה, אנחנו מדברים על גנץ כמפסיד הגדול בירידה באמון שיש בו, אבל אני גם לא רואה את נתניהו אבי פה מרוויח רווח גדול, ואני אתאר לך ברגע שאני רואה את זה, את הנקודה הבעייתית של נתניהו לעומת המערכות הקודמות. הפעם הוא יוצא לבחירות כשאין לו את בנט בגוש, הוא יוצא לבחירות כשיש תקדים של שהוא עצמו יצר אותו של שיתוף פעולה עם הערבים, והוא הרי הולך עם מנצור אבס, הוא חושב שהוא מפלג את הערבים, אבל זה יגרום לכך שבבחירות הבאות הערבים יהיו שותפים לגיטימי, ואז הם ילכו עם גוש
המרכז. ואף אחד לא יכול לומר מילה.
ואף אחד לא יכול, אז אין לו את בנט, אין לו את הערבים שישבו בצד ואף אחד לא יעיז לצרף אותם. אני לא רואה שום דבר טוב שצומח לנתניהו בבחירות, הוא הולך לבחירות עם קורונה, הוא הולך לבחירות עם ביידן, הוא הולך לבחירות עם סקרים לא טובים. השבוע שמעתי את חיים ביבס מדבר באיזה פודקאסט של הארץ, ואומר, אני מכיר את נתניהו, הוא אף פעם לא הולך לבחירות, אם הוא לא רואה לפחות פוטנציאל ל-60 מנדטים. כשאני מסתכל כעת על המספר המנדטים שצפוי לנתניהו, אני לא רואה אותו מגיע ליותר מ-46, 47.
מצד שני...
ואנחנו מדברים פה, רק אני אגמור את המשפט, אנחנו מדברים
בבקשה.
כאן על ה-30 שיש לליכוד, ועוד על ה-16 שיש לחרדים. איך עם זה אתה מרכיב ממשלה כשבנט כמעט בוודאות לא הולך איתך? אין לי שום מושג.
למה אתה אומר כמעט בוודאות לא הולך איתך? אני שמעתי מבנט לדוגמה שהוא רואה בבחירות האלו מעין פריימריז על מחנה הימין. הוא אומר, אם אני אביא מספר מנדטים שמשתווים לנתניהו, אני אדרוש את ראשות הממשלה או רוטציה. עכשיו, אתה לא רואה גם את בנט מרכיב ממשלה בלי החרדים ונתניהו, ובסוף, האפשרות היחידה של נתניהו... אני רוצה להגיד לך שנייה משהו לא פוליטי. לביבי יש מטרה אחת, מעבר להחזקה בראשות הממשלה ושבירת כל השיאים שהוא כבר שבר. לצאת מהמשפט הזה בלי לסיים אותו בעוד כמה שנים, כמו שאולמרט סיים. וכאן בנט יכול לספק לו את הסחורה, אמנם במחירים גבוהים מאוד, אבל הוא ישלם כל מחיר פוליטי תמורת זה, כי בנט כבר אמר כמה פעמים שמבחינתו התיקים האלה לא היו צריכים להגיע לכתב אישום, והוא חושב שמצב שבו ראש הממשלה ילך על התיקים האלה בסופו של דבר לכלא הוא מצב אבסורדי. זה כבר בסיס להעברת איזושהי חקיקה שתעצור את המשפט, ואולי זה מה שנתניהו רואה בכל מחיר פוליטי שהוא.
אבל אני גם רואה אפשרות אחרת. אם אתה מנתח טוב את הסקרים, אתה בהחלט רואה אפשרות של ממשלה שתכלול את בנט, אם הוא באמת יגיע לאזור 20 מנדטים, ויאיר לפיד עם ה-20 מנדטים שלו, וכחול לבן וליברמן, הם יכולים להגיע ל-60-61 מנדטים.
בלי הערבים? רק בסקר אחד הם הגיעו לזה. סקר אחד מתוך
11-12.
ובנט בסקרים, בוא נגיד... בינו לבין הסקרים תמיד הפער הוא לרעתו בין התוצאות לבין הסקרים.
טוב, זה נכון שהוא תמיד מקבל פחות בסקרים, אבל פה אנחנו מדברים על איזה רצף של סקרים, יש לך איזה ממוצע מצטבר, ואתה יודע מה, גם אם הוא ירד, יש לו טווח ביטחון, יש לו טווח שוליים, גם אם הוא ירד מ-22-23 ל-18 מנדטים, הוא יכול בקונסטלציה מסוימת להקים ממשלה בלי נתניהו ובלי החרדים, עם המרכז, בלי השמאל אומנם, ובתמיכה ששקטה של הערבים מבחוץ, לפחות בהצבעת עד או ככה, אתה יודע.
וסמוטריץ' יתמוך בזה, ויכול כל החבר'ה ברשימה שלו.
אגב, אני לא יודע אם סמוטריץ'...
כמו שהנדל ברח לבוגי, הם יברחו לו ראשונים. אני חושב שבסוף האינטרס של בנט זה להיות היורה של ביבי במחנה הימין. עכשיו יש לו אינטרס לשחק אותה שהוא רוקד על כל החתונות כדי לקבל קולות, אבל... איך אומרים, הלוואי שאתה תתבדל, איך תדע?
רגע, אבל אם זה, אני גם מסכים בחלקית עם הניתוח שלך, אנחנו הרי מגששים פה באפלה, אף אחד לא יודע מה יהיה, אבל אם זה האינטרס אבי, מה האינטרס של החכים החרדים לתקוף את בנט על ימין ועל שמאל, מה קרה?
אני חושב שברח להם, כי הם התעצבנו שהוא תוקף את קניית נתניהו להסקנים החרדים, המילה הסקנים, שהוא קינה אותם הסקנים, הקפיצה אותם. אתה אמרת השבוע, הוא בסך הכל אמר אמת, ככה אמרת, ואתה יודע מה? יש משהו במה שאתה אומר. יש משהו במה שאתה אומר. גרמו לביבי, גרמו לביבי נראות יותר מדי גדולה של מי שנכנע לחרדים. וחלק מהחבר'ה אצלנו גם נהנו לעשות את זה, ושכולם ידעו את זה, ואחר כך הם בוכים, אבל למה בנט אומר?
כן, עכשיו אנחנו, זה באמת נושא מעניין שאני טועה מה קורה ליהדות התורה שאיבדה קצת את הכיוון. שים לב שארי דרי נזהר לא לתקוף את בנט, הוא זוכר מה קרה ב-2013 שתקפו את בנט ואז הוא הלך לקשר הידוע עם יאיר לפיד, אבל בואו נעבור רגע
למורה. אפשר להשחיל עוד משהו? שגם בנט אומר, החרדים הפקירו אותי הפעם בחוץ, והוא צודק, ואין מה לומר נגד זה. הרי אם הם היו מתעקשים מול נתניהו, היה בפנים. לכן, אין מה לבוא אליו עכשיו בטענות.
אני לא בא בטענות לאף פוליטיקאי, כל זה פוליטיקה, אבל בוא נהיה איתנו מיד אחרי הפרסומות, חבר הכנסת הרב יעקב אשר, בוא נשאל אותו קצת על מה שקורה ביהדות התורה, על היחס לבנט, על הכנסות, על הקורונה, ועל הסיכויים לבחירות קרובות, כי אני שומע שהוא עדיין קצת פסימי לגמרי, ואילו עמיתו חבר הכנסת גפני עדיין אופטימי. בוא נברר איתו את כל השאלות האלה, כל זה מיד אחר הפרסומות, יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רשתות השיווק, הבנקים והמותגים המובילים כבר השקיעו באזור. ואיפה אתה? עכשיו, בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7. כוכבית 2-5-6-7.
לקוח יקר. אינך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק. כוכבית 2036.
שמעת? רק לפני שבוע דניאל התחיל ללכת, והיום הוא כבר מתרוצץ, מטפס, עולה על הספות, כמה שהוא משתולל, ועדיין שום דבר לא בורח לו. אני אומרת לך, גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות המותנית הגמישה על האטימה מנזילות גם בזמן תנועה. טיטולים פרימיום. מבינים את התינוקות שלנו.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש, יש חגיגה לכל המשפחה! רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש ותענו ממבצעים שניים ועוד אחד מתנה, הזול מביניהם, על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
חניכיים אדומות ונפוחות? אל תתעלמו מזה. אם לא תטפלו, בעיות חניכיים עלולות להוביל למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה על ידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול. היום.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לחתונת השנה? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת יעקב אשר.
ערב טוב ובורך.
ערב טוב לך, חבר הכנסת אשר. תראה, באחד העיתונים פורסם הבוקר שביום חמישי שעבר נפגשת עם גנץ ויצאת בתחושה שהוא נחוש ללכת הפעם עם נתניהו עד הסוף. מצד שני, יש אנשים במפלגה שלך שחושבים שעוד יש מקום לפשרה ושלא נלך לבחירות. נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, מה הערכה שלך? יהיו בחירות או לא יהיו בחירות?
קשה להתנבא בדברים הללו. אני, הרושם שלי מאותה שיחה הייתה, זה לא שאלה של נחישות שאני יכול להגיד לך שהוא רוצה בחירות, זה לא הרושם שאני הבנתי ממנו, אבל נראה לי שהוא מתדרדר לבחירות, הוא נקרא או נקרא או מתדרדר, תלוי לפי בעיני המתבונן, אבל הגישה וההתנהלות שמתקיימת כרגע נוטטת את כל האיתותים שזה הולך לשם, כי יש דברים שגם בלתי הפיכים שמתחילים לקרוא דברים. אתה מתאר לעצמך ש
אתה מתכוון להקמת ועדת הבדיקה, כן?
למשל, להקמת ועדת הבדיקה ועוד דברים לעומתיים אחרים שעושים שתי הצדדים, אגב, וכל אחד בסגנון שלו. ושוב, ההסתכלות יכלה להיות גם אחרת, זאת אומרת, בהחלט יכול להיות מצב שאולי זה רק מה שנקרא איומים הדדיים כאלה ואחרים.
אבל אתה רואה מצב ש...
שאנשים רוצים להיפרד, אז הם לא מעיינים, הם פשוט נפרדים.
זה לא על חזור אבל, מצב של הקמת ועדת בדיקה בנוגע לצוללות? אתה רואה שהם ממשיכים לשבת אחרי דבר כזה?
אז זה מה שהתחלתי להגיד מקודם, שבאמת קשה לי לדמיין איך הממשלה לוחצים ידיים וממשיכים לעבוד, ו... במחורת תתכנס ועדה שכל מהותה כנראה לבדוק בציציותיו של מישהו מסוים מהצד השני. ככה שאני אומר פעם, בלשון בני אדם סבירה זה נראה באמת לא סביר, אבל בסוף הפוליטיקה זה שאלה של אלטרנטיבות. ואני חושב שבכל מקרה השאלה הגדולה כאן, זאת אומרת דבר אחד לא התרשמתי, ויכול להיות שאפילו זו טעות מבחינתם, אין פה הסתכלות של טווח ארוך, כי לפעמים אתה יכול לבוא ולהגיד, בסדר, עושים לי תרגילים פה, עושים לי תרגילים שם, אני עכשיו ממשיך בקו שלי, אני שר ביטחון, אני עושה דברים, אני מקיים הסכמים, אני קורא בריתות, אני מנסה להיות טוב עם מי שאני חושב שאני רוצה אותו בהמשך הדרך, אני עומד על הדברים שלי.
ואני שומע ברדיו שהראש ממשלה שלי נסע פתאום לסעודיה ולסודן ולבחריין. בוא, תראה גם את הזווית שלו, הרי פשוט נתניהו נכון, מתעלל בו.
נכון, אז אחרי אני אומר עוד פעם, יש גישה שאולי היא הייתה נכונה, ואני מבין שזה לא הגישה השלטת בכחול לבן, שאפשר לבוא ולומר, יש לנו כרגע את התקופה עד הרוטציה, הסיכוי אם יהיה רוטציה או לא יהיה רוטציה, כנראה שהוא קלוש, אנחנו ממשיכים קדימה. אנחנו נלך קדימה, עושים את העבודה שלנו, ואם מישהו עובד עלינו ולא נותן לנו את הרוטציה, ולא עושה את מה שצריך, אז אנחנו אומרים, הוא יצטרך לשלם את המחיר בצורה כזו. זאת הגישה אחת. הגישה השנייה, שמה שאנחנו רואים כן בשטח, זה הגישה של תרגילים פוליטיים כל הזמן אחד מול השני. אווירה כמובן שממילא נהיית רעה וקשה מאוד לתפקוד, והממשלה מתפקדת כמו שהיא מתפקדת הרבה בגלל הפיצול האישיות שלה, והרבה מאוד חכים פנימיים. לכן קשה להגיד מה יהיה, אבל רוח הדברים וריח הדברים כרגע זה נראה שהרבה...
אבל מה ההיגיון שלו? אתה הרי... אתה יש לך שעות גנץ יותר מכולם, אנחנו זוכרים אפילו שהוא לקח אותך כנועם מלווה בנאום הראשון שלו בכנסת, מעין חונך שלו.
הוא
ביקש ממך, לנאום, כן, לנאום אחריו. והיה לזה משמעות, הוא לא סתם קרא דווקא לך, הייתה אמירה כלפי החרדים. נדבר תכף על העניין החרדי, אבל קודם בעניין האישי שלו, יש לך איתו הרבה שעות. מה הוא רוצה, מה הוא ירוויח מכל הסיפור הזה? הרי אם הם הולכים עכשיו לבחירות, הוא מתרסק, לא ברור בכלל שהוא עובר את אחוז החסימה.
אלה השאלות שבאמת מרחפות וריחפו גם מרחפות גם באותן שיחות, בשיחה הזאת שניהלנו.
אתה שאלת אותו את זה?
אחר ואני לא מדבר על שיחות אישיות מה נאמר שם ומה לא, אז אני יכול לתת רק את ההתרשמות שלי, שההתרשמות שלי שכרגע המצב הוא כאילו בלתי ניתן לגישור, למרות שלעולם אל תגיד לעולם.
כלומר, אדם הוא לא רציונלי. מה שאתה אומר בעצם זה שגנץ הוא אדם לא רציונלי. הוא עובד פה כנראה על כבוד. פגעו בכבוד שלו, והוא אומר, תמות נפשי עם פלישתים. או שאני אעבור את אחוז החסימה, או שאני אקבל את 10 מנדטים, או שגם זה לא. אבל ככה אני לא יכול להמשיך. זה לא מעיד על הרבה חוכמה, כן?
אני נכנס לניתוחים הפסיכולוגיים הללו, אבל מאחר הוא כנראה גם לא חי לבד, ויש לו מפלגה, ויש דעות... במפלגה, ויש לחצים, ויש דבר שנקרא פוליטיקה אתגורים, שהעיתונות מאתגרת אותך, התקשורת, החברים בשיעה מאתגרים אותך, ואתה יושב ראש מפלגה, ואתה יודע, מספיק שבאים ואומרים, נו, כאילו, אתה יודע, מספיק עם האף עושים, זה גם תורם לאווירה, אבל רציונלית, זה נכון, העובדות מדברות בעד עצמם, הסקרים מדברים היום בעד עצמם.
בוא נדבר על אדם אחר שהוא...
ולפה בעצם זה משליך גם על המערכת יחסית איתנו, שאני חושב ש...
כן, מיד נגיע גם לזה...
הדברים שהוא עושה במסגרת התרגילים כביכול להביך את נתניהו, רק משרתים את נתניהו.
הוא גם פוגע בכם. בוא נדבר רגע על אדם אחר שהוא לכל הדעות הוא אדם רציונלי, אנחנו מכירים אותו, קוראים לו בנימין נתניהו, חלק מהטים שזה עושה אם לא המרכזי שהוא זה שדוחף לבחירות, ואם הוא יחליט מחר בבוקר שאין בחירות אז אין בחירות, מה בכל אופן דוחף אותו למצב הזה שאנחנו הולכים לבחירות? ואתה יודע, גם הוא אין הרבה מה להרוויח מהבחירות האלה, גג 30 מנדטים, איך קוראים לו, נפתלי בנט כבר לא נמצא איתו, יש סיכוי שהערבים הפעם ילכו עם שמאל מרכז, הוא בעצמו יכשיר אותם לבוא בקהל. גם לנתניהו שום דבר טוב לא מחכה בקצה האופק.
תראה, אני עוד פעם, אתם מנסים מה שנקרא להפוך אותי לפרשן מוכשר כמוכם, וכנראה זה לא יצליח, אבל מה שאני חושב שמה שהוא, מה שמחכה לו באופק, יכול להיות שהוא משווה את זה גם מה שיש לו היום. אין ספק שנתניהו לא אוהב את המצב הזה של היום, הוא לא מרגיש שהוא שולט בממשלה בצורה ברורה, הוא לא יכול לנהל דברים בצורה מהירה יותר, כל דבר זה ויכוחים, כל דבר זה... תוקעים אחד לשני חוקים, ועדת שרים לא מתכנסת, על כל דבר צריך להגיע להסכמה, ואין הסכמות, וכל פעם דברים כאלה ואחרים. זה יכול להיות שמה שקורה זה, שהוא מנסה לדמיין לעצמו את ההווה, אל מול אולי עתיד לוטה בערפל, אבל אולי עם תקווה גם כן, אז... אז יכול להיות שזה הכיוון, זה הטריגר, זה מה שמדבר עליו. אבל אין תשובה לעניין הזה, כי זה הכל שאלה של תחושות וחששות, וזה הרבה מאוד דברים, שבאמת, בסופו של דבר, שתי אנשים יקבעו אם יהיה בחירות או לא יהיה בחירות. ולפי הסדר הזה, בנימין נתניהו ובנימין גנץ.
ואתה מדבר על גנץ בנימה קצת פחות חריפה, אפילו הרבה פחות חריפה, מאשר למשל ידידך אריה דרעי, ששמענו אותו בישיבת הסיעה. אתה חושב באמת שאי אפשר להאשים אותו כמו שכמה מחבריך מאשימים בכל הנושא של חוק הגיוס? כי אם מטרפדים לו, אז גם הוא מטרפד. תכלס, הרי אפשר להבין אותו.
לא, ממש לא. אני אפילו אמרתי את הדברים השבוע, בישיבות פנימיות, אני חושב שההתנהלות הזאת, אני, בעניין הזה, מה שדרי דיבר, הוא דיבר על ועדת החקירה לצוללות, אני לא שמעתי את הנושא.
כן, אבל אני יודע שבישיבת הסיעה של יום שני לא כל כך אהבתם ש... שהוא תוקף את גנץ בנושא ועדת הבדיקה, היו ביניכם שאמרו לא לקרוע את החוט עם גנץ, אולי יצא ממנו פעם משהו.
אני לא זוכר התבטאות כזאת שהייתה, אבל אני כן זוכר, ולא רק זוכר בישיבה, אלא אני אומר לך גם עכשיו, שאני חושב שהדבר שהוא עושה בעצם אל מול הציבור החרדי, הוא לא רק דבר שלא מועיל לו, הוא גם דבר לא הגון ולא ראוי. ואני חושב שהוא גם לא חכם, זה גם לא חכם, בגלל ש... הרי אף אחד לא חלם, אתה יודע, בזמנו כשאני נפגשתי איתו, יצאו ספקולציות על לפני הבחירות וכו', שאנחנו הולכים עם גנץ, הולכים עם זה, אף אחד לא חולם ולא חושב, וכל אחד מבין שאנחנו נמצאים היום בשיתוף פעולה עם, עם בנימין נתניהו, ואחת הסיבות שאנחנו נמצאים איתו בשיתוף פעולה, מעבר לסיבות כלליות והיסטוריות וכו', אחת הסיבות זה גם שבהרבה מאוד דברים, האיש קיים את השותפות איתנו, הרבה מאוד דברים שגם לא היו קלים לו גם כן, יש לנו גם הרבה טענות, אבל הוא קיים דברים שהוא הבטיח אותם, רצה או לא רצה זה לא משנה, אבל קיים אותם. בימין גנץ כרגע לפחות, עם כל הסימפתיה ועם כל מה שיכולים להגיד עליו, אבל בסופו של דבר, במה שקשור לציבור החרדי, ובמיוחד הנושא שהוא נושא הליבה שלנו, שלא הוסתר מאחורי... ניסוחים, אלא נאמר בצורה מפורשת לאחר דיונים שהיו, ולאחר שהוא עצמו בתור יושבות כחול לבן אמר שהוא הולך על הדבר הזה, שהוא גם מאמין בדבר הזה שזה מה שצריך כרגע לעשות בנושא חוק הגיוס, והוא חושב שחוק הגיוס הפך להיות כלי ניגוח פוליטי של מפלגות, מפלגות כאלה ואחרות אנטי דתיות, ושום דבר לא קשור בעצם לגיוס ולכוחו של צבא הגנה לישראל. הוא התבטא בדברים האלה, הוא חתם על ההסכם הקואליציוני הזה. ואתה יודע, כשאתה רוצה לבנות שותפות לעתיד, למרות שאולי זה לא נראה לך שזה הולך לקרות, אבל כרגע מערכת היחסים בינינו, מעבר לעניין הסימפטי או לא סימפטי, זה בעצם ששום דבר שקשור לציבור שלנו, הוא אפילו לא עמד בדבר הבסיסי הזה, הוא יכול לעשות את זה, הוא צריך בסך הכל להוציא את תזכיר החוק, בסך הכל להתחיל את המהלך על דבר שהוא חתום עליו.
כן, אבל הוא אומר, אתם, הוא אומר, אבל יש לו איזה רציונל פוליטי.
עוד דבר מאוד שלא אהבתי, אני לא ראיתי, לא ראיתי הרבה מכתבים של בני גנץ בנושאים רבים. לא היה הרבה מכתבים. הוא טרח להוציא מכתב שבוע שעבר על הנושא הכי בוער כרגע במדינת ישראל בזמן במצב שאנחנו נמצאים היום, על נושא הכנסות של, של, של חינוך או של אירועים או דברים כאלה בתקופת הקורונה. עם כל הכבוד, יש כל כך הרבה דברים שמשרד הביטחון עוד יש לו מה לעשות בנושא הקורונה, אבל לא ראיתי שעשו. אז יש לי הרגשה שיש לו יועצים לא טובים, או שמשהו מתפספס, ואולי...
או שהוא החליט להתחרות ביאיר לפיד.
הנה, ראינו את הכנסות, שהוא עכשיו... אני רק רוצה לחדד, זה לא רק שווה אל תעשה, עכשיו הוא גם בקום ועשה, הוא דורש להראות את עניין הכנסות.
נכון, ולכן אני אומר, אם זה באמת מה שאתה אומר, הפרשנות שלך, שאולי הוא באמת מתגעגע חזרה ליאיר לפיד, אז שיגיד את זה, אז שיגיד. טעיתי שעזבתי את לפיד, ואני רוצה לחזור אליו, ולכן דעותיי והאידיאולוגיה שלי כזאת, אבל אני לא מכיר את האידיאולוגיה הזאת שלו. אני יודע שהוא התנער ממנה, ואני יודע שהוא תמיד היה לו ביקורת על ההתנהלות הזאת של, של לפיד. לכן, משהו פה לא מסתדר לי, וההרגשה שלי היא שיש כוחות כאלה ואחרים שאולי בגלל המאבק הפוליטי בינו לבין ראש הממשלה, אנחנו הניסיון לתרנגול לכפרות, אבל בינתיים הוא מפסיד את הציבור החרדי, הוא מפסיד את, ה, את, ה, את כל ה...
אתה יודע, בוא נגיד לך, בוא נגיד לך משפט אחד שיסכם את העניין הזה לדעתי. תראה, כל זמן שבני גנץ חשב שיש לו אופציה אי פעם להיות ראש ממשלה, הוא היה זקוק לקשרים עם החרדים, להקים איתם קואליציה, אבל ברגע שהוא הבין את מה שכל השותפים לשיחה הזאת מבינים, שהוא לא יהיה ראש ממשלה בטווח הנראה לעין, והוא סך הכל ראש מפלגה די שולית של 10 מנדטים לכל היותר, אז הוא כבר לא צריך קשר עם החרדים, החרדים הולכים לנתניהו, ואם בנט יהיה מועמד לראשות ממשלה, אז בנט יצטרך את החרדים או לפיד, אבל הוא כבר לא רואה את עצמו כפונקציה להיות ראש ממשלה, ממילא הוא גם לא צריך את החרדים. אני חושב שזה רק סיכום, זה לא בגדר שאלה. מה שאני רוצה לשאול אותך זה בנושא שממש קשור אליך ספציפית, אתה יושב ראש ועדת חוקה, בין אם מכתבו של גנץ יעזור או לא, בסופו של דבר הכנסות יגיעו, אם יוחלט עליהם, יגיעו לוועדה שלך. אתה מתכונן לטילה לבטו?
לפני שמגיעים לוועדה שלי, מאחר ומדובר בחקיקה וזה לא תקנות, אז זה אמור להגיע למליאת הכנסת. ואנחנו בהסכם שלנו יודעים שבכל נושא חקיקה הדברים צריכים להיות בהסכמה של כולם. אנחנו מתנגדים ובעצם ראינו מהר מאוד שכל נושא הכנסות שעלה לפני כמה, כבר עברו כמה חודשים, כבר חודש, חודשיים, הוא עלה כהתרסה. הרי זה היה דבר הזוי, המספרים שהיו שם, ההגדרות שהיו שם, והשוטר הסתובב עם פנקס דוחות, שהוא יכול לתת לאנשים דוחות ב-20 וב-25 אלף שקל. זו הייתה התרסה כחלק ממסע הסתה שהיה לציבור החרדי, שהוא מפיץ הקורונה מספר אחת בארץ, ואני כבר מחכה שבועיים.
מי שאלה את זה ראשון זה ביבי, מה ביבי התריס?
לא, אני לא יודע אם ביבי אלא את הראשון, אני חושב שמי שאלה את הנושא הכנסות, זה לא היה, זה לא התחיל אצל ראש הממשלה, זה התחיל במשרד הבריאות, אולי בגלל לחץ תקשורתי כזה או אחר.
מה, אז אדלשטיין התריס, הוא גם שותף שלכם.
או בגלל חשש כזה או אחר, אבל אתה יודע, זה היה חלק מאותה הסתה שהייתה על החרדים, שהם מספר אחת בקורונה, למרות שאני כבר מחכה.
שמתי לב שלגבי אדלשטיין התחמקת, לגבי ביבי הכחשת.
אני מחכה כבר שלושה שבועות, בתור תושב נברק, תושב של עיר ירוקה, שבכל המדדים יותר נמוכה.
רגע, בואו.
אני מחכה למדליה, אני מחכה שנקבל איזה מדליה על זה, אבל זה אנחנו לא מקבלים.
אבל אתה יודע מה, אם כמו שאתה אומר, אנחנו ציבור שומרי חוק, ולכן המחלה לא מתפשטת אצלנו, אז מה אכפת לנו שיהיה כנסות גם 50 אלף, אנחנו כולנו הרי שומרי חוק למי גדול ועד קטן. ברגע שאתה מתנגד להעלאת כנסות, אתה אומר בעצם, אנחנו ממשיכים להתקהל ולעשות הכל, ואני כנציג ציבור חרדי חייב למנוע כנסות כבדים. תן לי פרשנות אחרת להתנגדות הזאת.
אני אגיד לך, קודם כל בכנסות, גם שזה לא קשור לציבור החרדי, וגם שזה אפילו בדברים שלא קשורים לציבור החרדי, בכנסות תמיד, בוועדת חוקה, שהיא הגורם שבאסוף מאשר כנסות לאחר החלטות ממשלתיות כאלה ואחרות, תמיד בודקים את הדברים האלה בדחילו ורחימו. תמיד אתה חייב לבדוק את זה במשקל נכון, האם אין הגזמה פה, האם אין הגזמה כלפי מטה, האם יש שוויוניות בדברים האלה, האם זה עובד בצורה נכונה, או לא. ובעניין הזה, מאחר ואנחנו יודעים שכל הנושא של הכנסות התחיל בגלל כל החגיגה התקשורתית עלינו, והנושא הזה מאוד מאוד לא מקובל עלינו, זה אחד. שניים, אני חושב, אתה לא יכול לבוא ולהטיל כנסות, או לחשוב לעבוד כנסות, הרי הכנסות קיימים היום, הם קיימים בחוק, אבל שאתה רוצה להגדיל אותם והכל, לא יכול להיות שאתה עושה דבר כזה כשאתה לא נותן גם פתרונות. זאת אומרת, יש הרגשה היום שהקבינט, קבינט הקורונה והממשלה, מי שיושב בקבינט ומקבל את ההחלטות, אם אתה שם לב, בסופו של דבר, ההחלטות שמתקבלות, זה מראה מה שנקרא דיונים על תחביבים. זאת אומרת, אם אחד מהשרים יש לו תחביב של כושר, והשני יש לו במקרה קשר עם לוביסטים מענף ספציפי כזה או אחר, אז פה מוצאים פתרונות, מוצאים פתרונות יצירתיים. ודווקא בדברים שהם פחות בוערים, אלא זה רק פוגע בכמיליון וחצי, 2 מיליון אנשים שהם או חרדים או דתיים, אז יש כלום, אין פתרונות. אם נזכח למשל את נושא התפילות בבתי כנסת, יש גשם וברוך השם גשמי ברכה.
את מי אתה מאשים בזה בעצם? את משרד הבריאות או ראש הממשלה? מי זה המישהו הזה? אבל זה קבינט שיש פה גם נציג שלנו.
אני מנסה להסביר, אני מסביר לך שמה שאתה רואה מתוך ההחלטות של הקבינט, בסופו של דבר שהם מוצאים פתרונות יצירתיים, לא להכל, אבל חלק מהדברים שבוער להם, שחשוב להם, שהם מכירים את זה. ובדברים אחרים, כמו התפילות, כמו חתונות, הרי כולם טומנים את ראשם בחול, ואנחנו נמצאים להזכיר לך עדיין עם מתווה חתונות שמדבר על 20 איש, כולל הצלם, כולל מסדר הקידושין, כולל החצי מלצר והמאבטח בחוץ. זה דברים לא ריאליים, ולזה לא מוצאים פתרונות. אז אתה בא ואומר, פתרונות אני לא מביא לך. אני לא אומר לך מה לעשות כן, ואם לא תעשה את זה, אני אראה לך את הכנסות, אבל אני רק רוצה לעלות את הכנסות. זה דבר שלא מקובל, זה דבר שהוא הפך להיות רק איזשהו אג'נדה שמגלגלים את הכדור, את התפוח אדמה הלוהט הזה, בין משרד הבריאות שיזם את הכנסות, לבין משרד ראש הממשלה שלא יזם אותם, והלוך ושוב, ואנחנו נאמר את דעתנו, ונעמוד על דעתנו, ועד עכשיו, ברוך השם.
ועדיין אתה מאשים אותם, איפה אתם? בעצם נכשלתם? לא הצלחתם להשפיע על התהליכים? הבאת כאן נאום שהוא בעצם נאום אופוזיציוני. איך אמר השבוע לפיד? אתם לוקחים לי את העבודה, אז הנה גם אתם החרדים. לוקחים לאופוזיציה את העבודה.
אם אתה תקרא את הפרוטוקולים של ועדת חוקה, ואתה תראה שיש לנו גם הרבה מה לומר, ותיקנו המון המון נושאים, המון המון דברים, לא נתחיל לפרט אותם ולא נתחיל לדבר עליהם. יש דברים שעדיין באמת שלא קרו, לצערי הרב לא קרו, אתה יודע מה, יכול להיות שכבר גם אין לנו אינטרס להעלות אותם, כי אנחנו חיים עם זה, והכל בסדר פחות או יותר, אבל זה לא בסדר. בגלל שאם יש אדם אחד שמקבל קנס, בגלל שהתקנות הן תקנות לא ריאליות, שאי אפשר לחיות איתם, והם לא מצליחים להבין שזה חלק מהחיים של אנשים, גם תפילות, גם חתונות, הייתה הצהרה מקוממת של יואב קיש שאמר שלא יתחתנו כמה חודשים, או שלא יהיה עכשיו חתונות בתקופה כזאת. זה לא יכול להיות דבר כזה. אם מוצאים פתרונות למוזיאונים, אם מוצאים פתרונות לדברים אחרים שאגב חשובים, אנחנו גם עוזרים לזה. חייבים למצוא גם הדבר הזה. הבעיה
אתה יודע מה, אני לא רוצה, אני לא עושה נגרוש לממשלה פה, בטח לא כאן ברדיו, אבל יכול להגיד שהגישה שלהם היא ככה, יש דברים שאנחנו צריכים למצוא להם פתרונות יצירתיים, אבל החרדים אנחנו לא צריכים, כי הם מצאו אותם בעצמם, הם פתחו את בתי הספר שלהם כבר לפני חודש, בתי הכנסת לא הייתי אומר מלאים מפה לפה, כלומר החרדים מסתדרים לבד, אתה זרקת את זה בתוך כדי משפט שאמרת, אנחנו החרדים מסתדרים גם בלי זה.
אז שלא יבואו בטענות, בגלל שאם הם היו שומעים את זעקתנו לגבי נושא החינוך, שאנחנו אמרנו אצלנו זה בראש סדרי עדיפויות, לפני המסעדות ולפני המכוני כושר ולפני הקניונים ולפני הכל, הנושא של הלימודים אצלנו בראש סדר עדיפויות, שאגב היום גם הרבה מאוד מהציבור החילוני כבר זה הפך להיות גם ככה, והם היו מוצאים אז פתרונות, אם היו מוצאים אז פתרונות, פתווים יצירתיים, פיילוטים למיניהם, כמו שעושים עכשיו בנושא הקניונים ובנושאים אחרים, אם היו מוצאים את הפתרונות הללו, אז באמת לא היו מביאים את הציבור לידי דברים שלא צריך להגיע אליהם.
בוא נדבר עם האיש, עם האיש שמצא בספרון דק פתרונות לכל, מדובר כמובן בנפתלי בנט, והוא מצא פתרון גם לבעיה העיקרית, כשהוא אומר שהעסקנים החרדים הם אלה שגרמו לכך שנתניהו התקפל ונכנע. איך אתם מתייחסים אליו? הרי בסוף לא תוכלו לשבת בלעדיו, אתם בפלונטר, ראינו חלק מהחברים שתוקפים אותו, אתה עד עכשיו נמנעת מלתקוף אותו.
לא נמנעתי, כי לא נשאלתי את השאלה הזאת, אבל
אז הנה, המיקרופון ברשותך, תקוף אותו.
אני נוהג לא לתקוף אנשים שנמצאים באמצע קמפיין בחירות. הוא עכשיו בקמפיין. תראה, אם אני תוקף אותו, אז אני לא רק תוקף אותו, אני גם תוקף עוד דברים. אנחנו רואים גם כן בתקופה האחרונה שחבר הכנסת סמוטריץ' מהרשימה שלו הפך להיות יועץ לענייני חרדים, הוא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות ואיך צריך לעשות. כמובן שנפתלי בנט יאשים אותנו, כי יש להם איזה תקווה ואיזשהו חלום, שאולי יצליחו למכור לציבור איזשהו חלום כזה, שהם בעצם מייצגים את הציבור החרדי בסופו של דבר. אבל אנחנו כבר למודי ניסיון מכל מיני מחלקות חרדיות בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אנחנו יודעים טוב מאוד שרק האנשים החרדים יודעים לייצג את עצמם ואת הציבור שלהם.
כן.
שיתופי פעולה בעתיד, הכל, ודאי שהכל יכול להיות. ונפתלי בנט, אז להזכיר לך, אנחנו רצינו מאוד שהוא יהיה חלק מהממשלת האחדות הזאת גם כן, ולא באשמתנו, הוא לא שם. ולכן אני מתייחס לזה.
בוא נגיד שגם לא באשמתו. כן, בוא אני רוצה רגע לסיים את הרעיון הזה בשאלה קצת אישית. אתה יודע, לאחרונה נשמעו טענות, בעיקר של גורמים שעוסקים בחקלאות בהלכה, שטוענים שאתה מקדיש את מרב זמנך לנושאים כללים בוועדת חוקה, במקום להדוף את הגזרות נגד החרדים בתוך הוועדה. תגובתך. ראיתי איזה עיתון פנימי של דגל שמתח עליך ביקורת בעניין הזה.
אני לא ראיתי שום ביטאון של דגל התורה.
משהו שיוצא בוואטסאפים וכאלה.
היה איזה פצקיביל שהסתובב כזה או אחר, אנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו, תראה, דרכה של דגל התורה מאז ומעולם, תראה, אני הייתי ראש עיר.
אבל רק עוד להשחיל עוד מילה, גפני אמר כאן בשבוע שעבר, שהוא את הכביסה המלוכלכת לא מחפש בחוץ, במקומות אחרים, מה הוא אמר יעקב? הוא אמר משהו, מתעבר על ריב לא, הוא אמר. אז יש ביקורת פנימית.
אני רוצה לומר לך שבדגל התורה אין כביסה מלוכלכת.
יש כביסה מלוכלכת.
לא, יש, אני אגיד לך, היום זו מפלגה גדולה שנמצאת היום באמת ומאיישת ועדות חשובות.
יש לכם חמישה חברי כנסת.
יש יותר, בוא נאמר ככה, אין כביסה מלוכלכת, יש יותר מכונות כביסה. ולפעמים זה עושה קצת יותר רעש, אבל זה לא כביסה מלוכלכת, זה רק מכונות כביסה וזה בסדר. לגבי השאלה הקודמת שלכם על העניין הזה, אני רוצה שתבין דבר, הדרכה של דגל התורה תמיד הייתה. לעשות את הדברים לציבור שלנו ולעשות את הדברים לכל ציבור אחר גם כן. זה הכוח שלנו. אנחנו מהדברים האלה, אם אנחנו נהיה רק לעצמנו, אנחנו נאבד כוח גם לדברים של עצמנו. ככה נהגנו, ככה אני נהגתי כראש עיר בבני ברק, שהיו לו גם תושבים חילוניים, ואף אחד מהם, ואולי כולם, לא היה להם אפילו ביקורת אחת על, הצרת רגליהם, בוודאי לא לתושבים החרדים. ואנחנו פועלים, וזאת הדרך שדגל התורה שהנחילו לנו את זה כבר הרבה מאוד שנים. אנחנו מתעסקים עם הכל, ואתה יודע, קח את הרקורד של כל נציגי דגל התורה בכנסת, הנמצאים איתנו ושאינם נמצאים איתנו כאן. אנחנו תמיד טיפלנו בכל נושא, ונטפל הלאה בכל נושא, ומטפלים בדברים שלנו, והמון המון דברים והישגים שאנחנו עושים. יש דברים שאנחנו גם לא משיגים אותם, אבל אנחנו פועלים בשביל כלל הציבור. דגל התורה היא מפלגה חברתית שעוזרת לכל מקום שצריך.
טוב, אני חושב שאנחנו כבר...
יש מכונות כביסה, אתה בסיכום הזה הפעלת מייבש כביסה. מייבש כביסה.
טוב, חברי כנסת הרב יעקב אשר, אנחנו מאוד מודים לך, חברי כנסת.
תודה רבה.
את הרעיון הבא נקיים בעזרת השם בסגר השלישי. שבת שלום.
אני מאוד מתפלל שלו.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. ערב שבת קודש בכל חי. באחד בצהריים הגאון הרב ראובן אלבז בשיחה עם האור שבחיים, ומיד אחר כך הגאון הרב ישראל מאיר לאו עם פנינים לשבת. בשתיים שיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום. בשלוש שיעור מפי המשפיע הרב אלי מלך בידרמן, ומיד אחר כך שיחה לשבת מפי הגאון הרב משה חיים לאו. מתכוננים לשבת עם כל חי.
השבוע במשפחה, חתונה במחתרת, הזוגות שאמורים להתחתן בקרוב במונולוגים מטלטלים. 35 שנה אחרי, הגיבורים בפרשת ג'ונתן פולארד נחשפים מחדש. ומי הוא הגורם שתכנן לחבל בהסכמים עם מדינות המפרץ וחוסל בלב טהרן? כי יש דברים שקורים רק במשפחה. למנויים חייגו כוכבית 6485.
נפשי נפשי.
חסד עם נפטרים. רוצים לעשות טוב לנשמת יקיריכם? ולהכיר לו טובה אמיתית ונצחית? אז תקשיבו לזה. עשרות אברכים ובחורים ילמדו את כל השס הבבלי לעילוי נשמת יקיריכם, ויערכו סיום שס ומשניות ביום פטירתו במיוחד עבורו.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
המשרד גז מציגה קונטרול פלוס, שירות דיגיטלי המטריע כשנגמר הגז ומזמין לכם בלון גז חדש באופן אוטומטי, כדי שאף פעם לא תישארו בלי גז. פרטים באתר ובכוכבית 3626. תהיו בטוחים שזה המשרד גז.
הכבישים החדשים כבר נסללים בשטח. איפה אתה? עכשיו בהזדמנות חד פעמית, קרקעות בתכנון למגורים באזור המתפתח ביותר בישראל, בבואות ירושלים. דווקא עכשיו, כשהקרקע עדיין אינה זמינה לבנייה, זה הזמן הטוב ביותר להשקיע. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים בלבד ליחידה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2-5-6-7, כוכבית 2-5-6-7. תתקדם, תתחדש, נתיב מובייל משיקה, דור 5 כשר הראשון בעולם, סמסונג S20 FE, תומך בטכנולוגיית דור 5, המאפשרת תקשורת משופרת ומהירה, חייגו וקבלו עד הבית ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג, מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג,
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה זכר צדיק וקדוש לברכה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו כוכבית 26-75, כוכבית 26-75.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם, גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה, כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
חיכיתן הרבה זמן והיא סוף סוף כאן, חדש בזויה, חנות פופ-אפ חדשה במתחם מיקס חדרה. בואי לענות בקולקציית חורף מהממת במחירים חמים במיוחד, מחכים לך בסניפים ובאתר החדש שלנו. זויה, תפור עלייך.
אלפים מילדי קרן ההסעות כבר חזרו לספסל הלימודים, ללמוד תורה, להתפלל ולהתחנך במסגרת תורנית. במגבלות הקורונה עלות הסעת התלמידים גבוהה מאוד. עזרו לנו להביאם לחינוך תורני כדי שאף ילד לא יישאר בבית. התקשרו עכשיו ואמצו ילד בקרן ההסעות ותזכו לברכתם של גדולי ישראל שליטה ולנחת מילדיכם בעזרת השם. התקשרו עכשיו 1-750-66-22, 1-750-66-22.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם, גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה, כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
עד כאן פילפוליטיקה לשבוע זה. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לגברת אסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, למוישי כאן באולפן בני ברק שהתגבר בדרך גם על כמה תקלות טכניות. יעקב, יש לנו עורך לשיר סיום כמידי שבוע, בבקשה. מי איתנו?
נמצא איתנו מנהל קול חי מיוזיק, ישראל אזולאי, מה שלומך?
ככה חטפו אותי בדקה וחצי לאולפני קול חי, אבל זה בסדר. מה שלומכם?
אנחנו מעולה, אנחנו מזמינים אותך לבחור איזה שיר שקצת הולם את רוח התקופה ואת רוח הפרשה.
אז נלך על...
המאזינים אמרו לנו שתמיד אנחנו מביאים קרלי בך וכל מיני שירים נושנים.
אז פעם נלך על משהו, כן, נלך על שיר מהפרשה, ברוך לוין ופרץ את השיר באמת מקסים, שגם מבטא את רוח התקופה.
וחבד זה תמיד טוב.
לגמרי.
שבת שלום ותודה רבה.
שבת שלום. שבת שלום בהצלחה.
חי תמיד